אדע כי ירשנה. במה ריבונו של עולם אני אדע כי אתה מתכוון שאני יירש אותה. שאני כבר אצא למלחמת כיבוש וירושת הארץ. בא הרב הירש ומוכיח לנו את זה מפשט הפסוק. איך רואים שזאת הכוונה של השאלה בפשט הכתוב? אז הוא אומר ככה, אברהם אבינו שאל, במה אדע כי ירשנה? איפה מופיעה התשובה האלוקית? תסתכלו, איפה מופיעה התשובה האלוקית? אנחנו בפסוק ח'. בהמשך הקדוש ברוך הוא עונה לאברהם. איפה מופיעה התשובה האלוקית לאברהם? בסדר בנות יקרות? בשאלה ח', בפסוק ח', מופיעה השאלה של אברהם. איפה הקדוש ברוך הוא עונה לו? יפה. ויומר לאברהם, ידוע תדע. הנה זאת התשובה. כי הוא שאל במה אדע, והקדוש ברוך הוא אומר לו, ידוע תדע. מה תדע? תדע כי הסיפור הוא ארוך. כי גר יהיה זרחה, קודם כל גר יהיה זרחה בארץ לא להם, ועבדו ועינו אותם 400 שנה, וגם את הגוי אשר יעבוד דודן אנוכי, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. ואתה תבוא אל אבותיך בשלום, תיקבר בשיבה טובה. מה התשובה האלוקית לאברהם? מי ירש את הארץ?
לא,
לא אתה. יהיו קודם כל שלושה דורות שימקו בגלות. רק דור רביעי ישובו הנה, זה לא אתה לרשתה, אלא דור רביעי. בואו נקרא את זה בדברי הרב הירש. זה אנחנו, כן. זה בני ישראל שנכנסים לארץ. בואו נקרא את זה במקור 2. יש לכם? למי חסר? יש לי פה דף. מה זה? תראי לי דף המקורות. רגע, אני רוצה לראות אם יש לכם את כל המקורות. כן, בסדר. אז אבל אולי יש מספיק, אז חבל שתפסידי.
לא, אני מקשיבה, אני לא...
טוב, בסדר. אז תסתכלו. אומר הרב הירש, אברהם שאל במה אדע, והשם ענה לו, ידוע תדע. מה התשובה? לא אתה עצמך תירש את הארץ, וגם בניך לא ירשו את הארץ מיד. שלושה דורות איתמו במצרים, ורק דור רביעי ישובו הנה, והם ירשו את הארץ.
רגע, וזה מתקשר לזה לגבר ואישה לא יכולים להקים בית אישה?
זה מה שאמרתי קודם, זה תשובה לשאלה של בת עמי. ואתה משאלה, אם הקדוש הוא מבטיח לו את הארץ, אז היא שלא, למה הוא צריך גם לכבוש אותה ולרשת אותה? אלא ביהדות יש עיקרון, שכל דבר שהוא רוחני, צריך שיהיה לו גם ביטוי מעשי. זה לא מספיק שהקדוש הוא מבטיח לנו את הארץ. אנחנו גם צריכים לעשות מעשה כדי לנחול את הארץ, כדי לממש את ההבטחה. בסדר? וזה בכל דבר. וגם נתתי דוגמה בעניין הזה של קשר בין איש ואישה, שאיש ואישה נפגשים ומרגישים כימיה ביניהם ומוצאים התאמה ביניהם, הם מגלים קשר רוחני, שייכות נשמתית. אבל עכשיו צריך לעשות מעשה שהוא מוציא מן הכוח אל הפועל ומברר את ההתאמה הפנימית הזאת. בסדר? זה לא מספיק, בעם ישראל זה לא מספיק רק כוונות טובות. צריכים גם מעשים שמבטאים את התוכן הטוב. בסדר? יופי. אז עכשיו אנחנו ממשיכים פסוק ט'. לפני שהקדוש ברוך הוא עונה לאברהם את התשובה של ידוע תדע, הוא אומר לו לעשות איזשהו טקס בלתי מוסבר. קחה לי עגלה משולשת. עגלה משולשת זה שלוש עגלות. ועז משולשת זה שלוש עיזים. ועי משולש זה שלושה אילים. וגם ציפורים ותור וגוזל. ויקח לו את כל אלה ויוותר אותם בתווך. מה זה? זה באמת טקס מזוויע. זה צריך לחתוך את הבהמות. ויתן איש ביטרו לקראת רעהו. חצי עגלה... מול חצי עגלה, חצי עז מול חצי עז. זאת אומרת, יש פה שפך דם. ואת הציפור לא ותר, הוא לא חתך אותה באמצע. ואז מה מסופר לנו? וירד העית על הפגרים. העית זה אוף טורף, והוא יורד על הפגרים לנגוס בבשר. מאוד מאוד לא סימפטי. ואז איך אברהם אבינו מגיב לטקס הזה? וישב אותם אברהם. אלה הפסוקים שאנחנו עכשיו רוצים ללמוד. קודם כל, לשם מה הטקס הזה? עד היום אברהם אבינו דיבר אל אברהם בלי שהוא נצטווה לעשות מעשה. ויאמר השם אל אברהם, לך לך. ויאמר השם לאברהם, לזרעך אתן את הארץ הזאת. שום דיבור לא היה כרוך באיזשהו מעשה שאברהם אבינו נדרש לעשותו. ואז נשאלת השאלה, למה הקדוש ברוך הוא לא יכול להגיד לו ישר את התשובה? ידוע תדע, כי גר יהיה זרעך. למה לפני שהוא עונה לו, הוא צריך להגיד לו לעשות את הטקס המשונה הזה, הלא סימפטי הזה? מדוע דווקא את הבהמות האלה, עגלה, עז, עין? ולמה דווקא שלוש מכל סור? ולמה את הציפור? הוא לא בתר. נכון, נכון. אבל התורה פה כוללת את התור וגוזל בתור ציפור אחת. וירד העית על הפגרים, ואז אנחנו רוצים להבין מה זה וישב אותם אברהם. איך אברהם אבינו מתמודד עם המחזה הזה. אז קודם כל, תראו, יש בזה סודות גדולים. יש במדרש ובכל מיני מקורות דברים נשגבים מאוד. אני הולכת פה בכיוון של הרב הירש, כי הוא מסביר בדרך הפשט בצורה שמאוד מתיישבת על הדעת. בסדר? אנחנו לא ניכנס פה ליותר מדי עומקים, אלא נלך בדרך המלך. אז עכשיו, אומר הרב הירש שיש כאן שלושה סוגי בהמות. יש עגלה, עז ועיל, שהם כנגד שלושת שלבי השעבוד. יש כי גר יהיה זרעך, יש ועבדום, ויש ועינו אותם. זאת אומרת שגזירת הגלות היא מורכבת משלושה שלבים. ועבדום, סליחה, כי גר יהיה זרעך, גרות, ועבדום, עבדות, ועינו אותם, עינוי. בסדר? אז יש שלושה בהמות, כי שלושת הבהמות האלה מסמלות את שלושת השלבים של השיעבוד. עכשיו אומר הרב הירש, כן, גרות, כי גר יהיה זרעך בארץ, זאת אומרת שהם לא יהיו בארץ שלהם, הם יהיו גרים. עבדות זה שאתה עובד להם, לא לך. ועינוי זה שמשפילים אותך, ששוללים ממך את העצמאות. בסדר? אז עכשיו אומר הרב הירש שהעגלה זה כנגד העבדות. למה דווקא העגלה זה כנגד העבדות? כי העגלה היא באה ממין השור, מהבקר. והשור הוא בהמת עבודה. עם השור חורשים את האדמה. בניגוד לחמור, שהוא למשל נחשב בהמת המסע, שנושאים עליו מסעות. אז אומר הרב הירש, תסתכלו במקור שלוש. מין הבקר, שזה השור, הוא מייצג את בהמת העבודה, הפעילה ועובדת לאדוניה, בניגוד לחמור המייצג את בהמת המסע. זאת אומרת שהעגלה זה כנגד העבדות. למה? כי העגלה באה מהשור, והשור הוא בהמת העבודה. אז עכשיו אברהם אבינו צריך לקחת את שלושת העגלות ולוותר אותן בתווך. בתווך זה באמצע. לחתוך אותם באמצע. למה? מה זה אומר? זה אומר שבגלות ייקחו מאיתנו, יוותרו מאיתנו את כוח העבודה. זה לא יהיה שלנו. כוח העבודה לא יהיה שלנו. אנחנו נעבוד ונעבוד לא לנו. אנחנו נעבוד לעם שמשעבד אותנו. מובן עד כאן? יופי. עכשיו אומר הרב עיר שהעז זה כנגד העינוי. למה? אז הוא אומר שהעז לא סתם נקראת עז, כי היא מפגינה עוז ועצמאות. יודעת לנגוח בקרניים כל מי שמתקרב להציק לה. אז העז מבטאת את כוח העצמאות, את כוח ההתנגדות, את החיוניות, את האופי הלאומי. והעינוי זה ששוחקים לנו את לוקחים לנו את העצמאות, מטשטשים את האופי הייחודי שלנו. אז בואו נקרא את זה. אומר הרב הירש, העז כשמה כן היא, עזה, תקיפה וקשה. היא רכה ונכנעת כלפי אדוניה, אך מאיימת בקרניה על כל זר. היא מסמלת איפה את כוח ההתנגדות, את העצמאות. זאת אומרת, שעכשיו אברהם אבינו לוקח שלוש עיזים, וחותך אותם באמצע, זה אומר שהעצמאות תילקח מאיתנו, תישלל מאיתנו, לא נוכל להתנגד. מבינות? אז העז זה כנגד העינוי, והעיל זה כנגד הגרות. מה מאפיין את האדם הגר? שהוא לא יושב על הקרקע שלו, נכון? אין לו קרקע, ואם אין לו קרקע, אין לו בעצם בסיס כלכלי. אז הוא נטול רכוש. עכשיו, העיל הוא מסמן את הרכוש. אתם מכירות את הביטוי אלי הון? נכון? מה זה אל הון? אלי הון? זה מיליארדרים. אנשים עשירים מאוד מאוד קוראים להם אלי הון. למה? כי העיל מייצג את העושר הכלכלי. אז עכשיו, אם אנחנו מבטרים את העיל, זאת אומרת שאין לנו קרקע. אין לנו יכולת לעשות נכסים. בסדר? אז נסכם שהעגלה, העז, והאי הם כנגד שלושת שלבי השיעבוד של עבדות, עינוי וגירות.
ועם כל אחד שלושה כנגד שלושה דברים?
יפה מאוד. עכשיו טל שחר ענתה לנו על השאלה, למה דווקא שלוש בהמות מכל סוג? כי הקדוש ברוך הוא אומר לו ששלושה דורות ייתמו בגלות ודור רביעי ישובו הנה. זאת אומרת, שלושה דורות יהיו מבוטרים בעבדות, בעינוי ובגירות, ורק דור רביעי ישובו הנה. לכן דווקא שלוש בהמות. בסדר? אז ענינו על השאלה, למה דווקא שלוש בהמות אלו ולא בהמות אחרות, וגם ענינו על השאלה, למה דווקא שלוש. עכשיו אנחנו רוצים לענות על השאלה, למה הקדוש ברוך הוא לא יכול לענות לאברהם על השאלה, במה ידע כי ירשנה, בלי הטקס הזה. אז אומרים המפרשים שהקדוש ברוך הוא מעוניין שאברהם אבינו יעבור בעצמו חוויה של גלות, שהוא ישחט את הבהמות, שהוא יעבור את הדבר המטלטל הזה של השחיטה, של שפך הדם, של גיא הצלמוות הזה. למה הקדוש ברוך הוא, קודם כל נקרא את הרמב"ן ואז נסביר למה הקדוש ברוך הוא רוצה את זה. תסתכלו, הרמב"ן מקור 12, קצת התבלבלו לי המספרים, אז פתאום קפצנו ל-12, אבל אומר הרמב"ן, אחר כך כתוב, והנה אימה חשיכה גדולה נופלת עליו. זאת אומרת שאברהם אבינו חווה אימה וחשיכה גדולה, הוא חווה גיא צלמוות, הוא חווה את המציאות הלא סימפטית הזאת. כי מצא הנביא בנפשו, מי זה הנביא? אברהם אבינו. אברהם אבינו הוא נביא, נביא אלוקים. איך אנחנו יודעים? זה כתוב במפורש בפרשת וירא, שהקדוש ברוך הוא אומר לאבימלך שאברהם אבינו התפלל עליך, כי נביא הוא. הקדוש ברוך הוא מעיד שאברהם אבינו נביא. אז כי מצא הנביא בנפשו אימה, בנפשו, זאת חוויה שהוא עובר, ואחר כך בא בחשיכה, ואחר כך גדלה חשיכה, עוד יותר חושך, ואחר כך הרגיש כאילו היא נופלת עליו, כמסע כבד תכבד ממנו. זאת אומרת, אברהם אבינו עבר חוויה קשה, חוויה של חושך וגיא צלמוות. למה הקדוש ברוך הוא רוצה להעביר את אברהם אבינו את הסיוט הזה? אז צריך להבין שבפרק הזה של ברית בין הבתרים, אנחנו דיברנו על זה הרבה, שמה שקורה בספר בראשית זה מניח את השורשים של עם ישראל. בסדר? מה שיהיה בשורשים זה מה שיהיה בפרי. זה מה שיהיה בפרי. אז מה שקורה עכשיו עם אברהם זה ייתן את אותותיו בעץ הגדול שנקרא עם ישראל. אז בפרק הזה הקדוש ברוך הוא מטביע בשורש של האומה את כוח הנצח, את היכולת לעמוד באתגרים, במכשולים, בגלויות, ולהחזיק ראש. אז עכשיו אומר הקדוש ברוך הוא, אם אברהם אבינו יעבור את החוויה המטלטלת והקשה הזאת, והוא יעמוד בה, ולא רק שהוא יצא שפוי ממנה, אלא הוא יצא מחוזק ממנה, הכוח הזה, האיתן של העמידה האיתנה, כוח הנצח הזה, יופיע גם בבנים שלו. אז הקדוש ברוך הוא אומר, אין ברירה, אם אני רוצה לחקוק בשורש של האומה את כוח הנצח, אני עכשיו צריך להעביר את אברהם אבינו את החוויה המטלטלת. ואם הוא יעמוד בה, זה יחקוק לדורי דורות את הכוח של העמידה הנצחי. ברור? זה ברור? טוב. אז עכשיו אומרת לנו התורה שאת הציפור הוא לא בתר. הוא ביטר את העגלה, הוא ביטר את העיזים ואת האלים. אבל את הציפור לא בתר. למה? כי הציפור היא בעלת כוח מעוף. היא מסוגלת לנסוק למעלה. היא מסוגלת להתעלות מעל מצוקות הזמנים. ובזה, את זה, הגויים לא יוכלו לשעבד אותנו לגמרי. הם יוכלו לשעבד את כוח העבודה שלנו. הם יוכלו לשלול מאיתנו את העצמאות ואת כוח ההתנגדות. הם יוכלו לשלול מאיתנו את הרכוש ואנחנו נהיה גרים. אבל יש משהו שהם לא יוכלו לוותר מאיתנו. זה את הכוח הציפורי שבנו. מה זה הכוח הציפורי? שהוא מסוגל לנסוק מעל. מה זה? הנשמה, האמונה, הנשמה. זאת אומרת, כל השחיתות וכל הפוגרומים שעם ישראל יעבור, זה לעולם לא יחליש את רוחו. תמיד אנחנו נעבור את כל המשברים ונצלח אותם. ואף על פי שלאורך כל ההיסטוריה אנחנו נהיה כמו כבשה בין 70 זאבים, הם לא יצליחו לחסל אותנו. את הציפור לא בתר, כי יש לנו משהו שהוא נוסק מעל החיים עצמם. יש לנו כוח חיים אלוקי, יש לנו נשמה, יש לנו אמונה. יש נצח ישראל לא ישקר, ואת הכוח הזה אי אפשר לוותר בעם ישראל. זה תמיד יהיה הכוח שינצח. כמו שכתוב בנביא, כל כלי יוצר עלייך לא יצלח. כל המשרפות שיקימו בעולם, כל ניסיונות ההשמדה, לעולם אי אפשר להשמיד את עם ישראל, כי את הציפור, כי יש לנו ציפור, כי יש לנו נשמה, יש לנו כוח נצח, כוח חיים אלוקי. זה הציפור לא בתר, זה העניין האלוקי שבנו. בסדר עד כאן? עכשיו, אנחנו רואים שאברהם אבינו עומד מול סיטואציה מאוד לא נעימה, של שפך דם, בהמות מבוטרות, ועכשיו יורד העית, העוף הטורף לנגוס בבשר. איך אברהם אבינו מגיב, מה התגובה שלו לגי הצלמוות הזה? אומרת התורה, וישב אותם אברהם. מישהי מבינה מה זה? מה זה וישב אותם? הושיב אותם? מה? אז אנחנו צריכים לברר באמת מה זה וישב אותם אברהם. אז תסתכלו במקור 13, מביא האבן עזרא שני פירושים. וישב... מה?
יחזיר אותם.
לא, אולי מילה אחרת?
להשיב.
בואו נראה. אומר, בואו נראה. אומר האבן עזרא, בדגישות השין תחת הנון המובלע. עשיתם בגרות בלשון? מה זה אומר שבשין יש דגש? איזה אות? אומר האבן עזרא. נון. זאת אומרת שהשורש של המילה וישב זה
נשב.
זאת אומרת להשיב רוח.
אה, אוהב את העין.
נכון. זאת אומרת שהוא לקח את הסוודר שלו, את המטפחת, וישב אותם אברהם. מי זה אותם? את העית.
ולמה ברבים?
יופי. אז פירוש ראשון של האבן עזרא, וישב אותם אברהם, שאברהם אבינו ניסה להשיב רוח בעית כדי לגרש אותו. אבל אבן עזרא מביא עוד פירוש. למה? כי הוא שאל את השאלה שאת שאלת. אם הכוונה הייתה שהוא השיב רוח כדי להבריח, לגרש את העית, אז היה צריך להיות כתוב, וישב אותו אברהם. ולא אותם, בסדר? אז אבן עזרא מביא עוד פירוש, תסתכלו. או, פירוש שני, או השיב הבגרים להבריח העית. זאת אומרת, הוא נפנף רוח בבגרים עצמם כדי להעיף את העית. אז פה אבן עזרא פתר את הקושי הלשוני, אבל הוא יצר קושי ענייני. כי אם אתה רוצה להשיב את העית, אז למה אתה משיב רוח בבגרים ולא בעית? אז אבן עזרא צריך עיון גדול.
איזה להחיות
כאילו? אז עכשיו, כדי להבין את אבן עזרא ולפצח את הקושיות של אבן עזרא, אז אנחנו נלמד את הפירוש של החזקוני. החזקוני ישפוך לנו אור על פירושי אבן עזרא. תסתכלו מה אומר החזקוני במקור 14. וישב אותם אברהם. לעניין חשיבותו של אברהם נכתב מקרא זה. תדע לך, אומר החזקוני, אתם הולכים פה עכשיו להיפגש עם חשיבותו של אברהם כמו שלא נפגשתם עד עכשיו. יש פה וואו גדול, וואו גדול בהתנהגות של אברהם אבינו אל מול גי הצלמוות הזה. וירד העית על הפגרים של הנתחים לחטוף מן הבשר של הפגרים כמנהג העופות. דרך אגב, מה זה הסיפור הזה של העית שנוגס בפגרים? מי זה העית? זה משל למה? לאומות העולם, כשנהיה בגלות ויעמדו עלינו לחלותינו, ירצו לאכול את בשרינו, להשמיד אותנו. וירד העית על הפגרים של הנתחים לחטוף מן הבשר של הפגרים כמנהג העופות. והיה אברהם תורח לנשב ולהניף סודרו עליהם, הוא הוריד את הסוודר, והשיב עליהם רוח. למה הוא עשה את זה? עוד לא הסברנו. אבל כשהוא עשה את זה, היה ממתין עד שתעבור השכינה בין הבתרים לקיים הברית. זאת אומרת, אברהם אבינו משיב רוח בבגרים, ומחכה שהקדוש ברוך הוא יכרות איתו ברית. והשם קראת איתו ברית, תסתכלו, זה כתוב בפסוק י' בפסוק י' כתוב, ביום ההוא קראת השם את אברהם ברית למור. ואנחנו הסברנו שעד עכשיו הקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם הבטחות. ופה, בפרק של ברית המטרים, זו פעם ראשונה שהקדוש ברוך הוא קוראת איתו ברית. והסברנו מה ההבדל בין הבטחה ובין ברית. הבטחה זה תלוי במעשה של האדם. אם האדם ילך בדרכים ישרות ולא יחטא, אז ההבטחה תתקיים. אבל אם לא, אם הוא יסטה מדרך הישר, אז ההבטחה לא תתקיים. זאת אומרת, הבטחה היא תלויה במעשי האדם. ברית זאת ברית נצח, שזה לא תלוי במעשה של האדם, זו ברית שהיא קיימת לעד ולנצח נצחים. אז עכשיו, אברהם אבינו...
ברית נישואית.
מה? כמו ברית נישואית? נכון. אז עכשיו אברהם אבינו רואה את הבגרים, משיב רוח, וממתין שהקדוש ברוך הוא יכרות איתו ברית. אז נשאלת השאלה, למה אתה חושב שזה מה שאתה משיב את הרוח, זה יגרום שהקדוש ברוך הוא יכרות איתך ברית. אז באמת יש פה דבר עמוק מאוד. מהי התגובה של אברהם אבינו לגי הצלבי? זה שהוא לוקח סודר ומניף רוח על הפגרים, זה מבטא את המעמד הנפשי של אברהם. אברהם אבינו מתייחס למוות הזה כאל חלק מתהליך של צמיחה. הוא לא מתפרק. כשהוא רואה את המוות הזה, הוא לא מתפרק, הוא לא מתייאש, הוא יודע שיש לו מה לעשות. והמעשה שלו מביע את האמונה שלו. שכל הקטסטרופה הזאת, כל הנוראות הזאת, של שפך הדם הזה, שלומדים עלינו לחלותינו, כל הגי צלמוות הזה, הוא חלק מתהליך גדול של צמיחה. הוא מאמין ברוח שחיה עמוק עמוק בתוך הבגרים. בזה שהוא משיב רוח, הוא לא חושב שהוא יחיה אותם. הוא מבין שהם מתים, אז הם מתים. אבל בזה שהוא משיב רוח, הוא מבין שהמוות הזה זה לא סוף פסוק. יש פה רוח, יש פה תהליך שמתרחש בתוך הדבר הזה. כמו חז"ל שואלים, למה סדר זרעים? סדר זרעים זה עבודת האדמה שזורעים. למה סדר זרעים נקרא אמונות? חז"ל קוראים לסדר זרעים סדר אמונה, סדר אמונות. למה? אז אומרים חז"ל, כי מי שזורע הוא מאמין בחי העולמים וזורע. למה מי שזורע הוא איש אמונה? למה אנשי חקלאות הם אנשי אמונה? כי אם נחשוב בהיגיון, כשאתה מכניס את הזרע לאדמה, איך אתה מצפה שהוא יצמח? הרי הוא הולך לרכב. הוא מתפרק, הוא נרקב באדמה. למה אתה חושב שמהריקבון הזה יצאו חיים? אז זאת אומרת שאדם שזורע... מה? נכון. לכן מי שזורע הוא מאמין בחיי העולמים וזורע. אותו דבר אברהם אבינו. הוא רואה עכשיו את הריקבון, את מה שהבנים שלו אמורים לעבור במצרים, את כי גר יהיה זרחה, ועבדו ועינו אותם. והוא רואה ששלושת הדורות האלה איתם, הוא רואה את גיא הצלמוות. אבל הוא לא נכנע למוות. הוא מבין שהמוות זה חלק מתהליך של צמיחה. כמו שהגרעין, כדי להצמיח עץ מלא פירות רעננים, הוא עובר תהליך של ריקבון. אבל הריקבון הזה הוא חלק מתהליך של צמיחה. אבל זה לא רק תהליך של צמיחה, זה תהליך שמוציא מן הכוח אל הפועל את מלוא הפוטנציאל שגלום בגרעין. לפני שזרענו את הגרעין, מה הוא היה? גרעין יבש. אבל אתם יודעים מה גלום בו? מה עוד יכול לצאת ממנו? משהו שלא הייתם מאמינים? מזרע כזה עוד עתיד לצאת עץ גדול ענק שעוד יחיה הרבה הרבה שנים ויניב עוד הרבה הרבה פירות מתוקים. זאת אומרת שכל תהליך הריקבון הזה הוא רק מוציא את הפוטנציאל שגלום בזרע. זאת אומרת שההתייחסות של אברהם אבינו לגי הצלמוות הזה היא ברור השקר שבמוות. זאת אומרת, כשאנחנו רואים שהזרע נרכב, זה לא באמת ריקבון. זה באופן מעשי זה ריקבון. אבל כל הריקבון הזה הוא חלק מתהליך של צמיחה. אז לא להיבעל מהריקבון, זה רק דבר זמני, חלקי, זה שלב לקראת הופעה של חיים יותר גדולים. רגע. אני רוצה להרחיב על זה, כי זה בדיוק היה פרשת שבוע שלמדנו שלכהנים אסור להיטמא למת, נכון? אתם יודעות את זה? שכהן אסור לו ללכת לבית קברות, אסור לו להשתתף בהלוויות, רק של האנשים המאוד מאוד קרובים אליו. נכון, לאלמנות וגרושות, כן. למה? כי הם מבטאים את המדרגה השלמה, את השלמות של עם ישראל. ותכף נראה עכשיו למה באמת אסור להם להתאמה למת. בסדר? אז תראו, הרב קוק מברר לנו שמוות, יש תומעת מת, שאסור לנו להתאמה למת, ומי שתאמה למת לא יכול לעלות לבית המקדש ולהקריב קורבנות. ותומעת מת זאת התומעה הכי חמורה. יש תומעה של זב, זבה, קרי, שרץ, יש כל מיני סוגים של תומות. אבל תומעת מת זאת התומעה הכי חמורה. אומר הרב קוק שהמוות זה התומעה הכי גדולה, כי זה השקר הכי גדול.
השקר.
השקר. למה זה השקר הכי גדול? בואו נקרא את זה ונסביר לאט לאט. מה?
כי
אדם שהוא בלי נשמה הוא רק גוף, זה שיא התומעה. זאת אומרת, האידיאל של היהדות זה לחבר את הגוף עם הנשמה. זה האידיאל שלנו. זה שמע ישראל השם אלוקנו השם אחד. אנחנו רוצים לראות את הגוף מחובר עם הנשמה. אז זה שהגוף והנשמה נפרדים, זה מצב של מוות? זה האנטיתזה של כל היהדות. זה בדיוק הפוך מכל האידיאל של התורה. לקדש את החומר, לרומם את החומר, שהגוף יהיה יחד עם הנשמה. אז במוות כשמופיע הנתק בין הגוף לנשמה, זאת התומעה הכי חמורה. בסדר? זה עוד הרבה יותר עמוק, אבל בואו נראה. אומר הרב קוק, המוות הוא חזיון שם. אתם רואות? המוות הוא חזיון שם. זאת אומרת, אתה רואה מת, אבל אתה לא באמת רואה נכון. זה כמו איזה פאטה מורגנה. המוות הוא חזיון שם. תומעתו היא שקרו. המוות הוא תמה בגלל שהוא השקר הכי גדול. למה? מסביר הרב קוק. מה שבני אדם קוראים מוות, הרי הוא רק תגבור את החיים ואת העצומותיו. זה מה שהסברנו על הזרע. שהזרע מת ונרקב, זה באמת ריקבון? לא, זה צמיחה של חיים הרבה יותר גדולים בכפל כפלי. אבל גם מוות של האדם. תקשיבו, העולם שלנו הוא קטן וצר לעומת עולם האמת. אנחנו מאמינים שלפני שירדה נשמה לאדם, היא הגיעה מעולם של נשמות, מעולם שהוא נקרא עולם האמת. עולם של הנשמות, עולם האמת, הוא הרבה יותר גדול מהעולם שלנו. למה? כי בעולם שלנו אנחנו רואים רק פיזי. אנחנו רואים רק נקודתי. תמיד אנחנו נראה רק חלק מהפאזל. אנחנו יכולים לראות חלק של תקופה היסטורית, לחיות בתקופה היסטורית מסוימת, אבל אנחנו לא יכולים לראות את המכלול. אז כשאנחנו רואים רק חלק מהפאזל, אז אנחנו לא באמת מצליחים לראות את כל התמונה. אז באמת, כשאנחנו חיים בעולם הזה, אנחנו חיים בראייה מאוד מצומצמת, מאוד שטחית, ולכן יש לנו הרבה שאלות והרבה כעסים, ויש הרבה מתח, ויש הרבה קנאה, ויש הרבה תחרות בעולם. אבל בעולם הנשמות, בעולם האמת, זה עולם האמת. שם רואים את התמונה בכללה. ואז כשמגיעים לעולם האמת, אין שאלות. הכל מסתדר, אתה רואה את התמונה כולה, אתה לא רואה רק חלק של הפאזל. אז כשאדם מת, מה זה מת? זה הנשמה שלו עוברת למקום יותר גבוה. אז באמת היינו צריכים לשמוח במוות. כי באמת המוות, כמו שאדם נולד, זה שלב חדש. עד עכשיו הנשמה שלו הייתה בעולם הנשמות, בעולם האינסופי, עכשיו היא ירדה לעולם. אנחנו מאוד שמחים שאדם נולד, כי יש לו תפקיד, אבל בעצם הנשמה שלו נכנסה עכשיו לכלי קטן. אבל, אתם יודעות, טוב, אני לא יודעת כמה להרחיב על זה, אבל בקיצור, כשאדם מת, זה כמו לידה. זה כמו לידה. אתה נכנס עכשיו לעולם חדש, לעולם הרבה יותר גדול.
אז למה זה לא הגישה שלנו?
למה? כי אנחנו רואים אדם מת. ואנחנו, זה מצער אותנו, זה כואב לנו, זאת פרידה. וכשאנחנו רואים אדם מת, אנחנו חושבים שזהו זה. זהו, הוא נכנס לקבר, אנחנו סוגרים, סוגרים, וזהו, זה כאילו משדר לנו חידלון, סוף. אין, האדם הזה לא קיים.
ולמה זה לא מנהל להשתנה עם הזמן? כאילו הרי אני חושב שזה קרה בשלב מסוים, הפרשנות הזאת וההסבר הזה, אז למה לא כאילו שינו את המנהג של חומרה, של הוויה, של
השמעה? כי הנטייה הטבעית של האדם זה לבכות כשמישהו מת. והתורה לא נלחמת, היא לא הולכת נגד הנטייה הטבעית. להפך, היא אומרת, תבכה, תן מקום, תן מקום לבוכי. יש שבעה, שבעה ימים שמתאבלים על המת. התורה נותנת לזה מקום. אבל היא אומרת, הכהנים, דרבנק. צריך שיהיה חלק בעם שהוא יישאר עם המבט השפוי, שמבין את הצמיחה שבמוות. אנחנו חייבים שיהיו לנו את הכהנים, כי הכהנים יעזרו לנו שלא להתבלבל. הם יעזרו לנו להבין שמוות זה בעצם כניסה לעולם חדש גבוה יותר.
בעצם, אבל
זאת אומרת
שהמוות בעצם שמח כמו לידה, כי יש מעבר בין עולמות, אבל לפי מה שאת מסבירה פה, המוות יותר שמח מלידה, כי עוברים לעולם שיותר...
נכון, נכון. אבל העולם הזה שלנו מאוד מצומצם. אנחנו מסתכלים כאן ועכשיו, מרגיש לי, לא מרגיש לי, אבל יש משהו הרבה יותר גדול מזה.
יש לי שאלה בקשר לזה. אם המוות משמח, אנחנו עולים לדרגה גבוהה יותר של הלויות או משהו.
כן, כן.
אז למה לחיות? כאילו, אני יודעת שאם יש איסור על נגיד התאבדות, דברים כאלה, כי זה...
נכון, נכון. כי הנשמה, מקסים, שאלה שלך מקסימה, כי הנשמה באה פה לעולם כדי לעבוד. והעבודה בעולם הזה מכשירה אותה להיכנס לעולם, לעולם האמת. זאת אומרת, אם היא לא תהיה פה בעולם הזה, ותעשה את התפקיד שלה, תתמודד עם המבטים השטחיים, עם ההישגיות, עם הכמותיות, והיא לא תעשה פה את העבודה, והיא לא תנצח את הקטנות, אז היא לא תוכל להיכנס. את יודעת שכתוב שהעולם הזה זה הפרוזדור שמוביל אותנו לטרקלין. אבל אי אפשר להגיע לטרקלין בום טרח. הנשמה צריכה לעשות פה עבודה. ורק העבודה שהיא עושה פה, פותחת לה את הפתח להיכנס לטרקלין. בסדר? יש על זה דברים, יש בפרקי אבות. את יודעת, יש בפרקי אבות משנה קשה שכתוב שמה, הילודים למות והמתים להחיות. זאת אומרת, המטרה של מי שנולד היא בעצם למות. הילודים למות, השם, מה אנחנו אומרים פה? אבל אם אנחנו מבינים שהמוות זה כניסה לעולם גדול יותר, לעולם של פרספקטיבה רחבה, לעולם האמת, שמה הכל לא נמדד במושגים קטנים, שטחיים ומצומצמים, אז אנחנו מבינים שבעצם כל מה שנולדנו זה כדי להכשיר את הנשמה להגיע למקום היותר גבוה שלה. אז חז"ל לימדו אותנו שהילודים צועדים אל המוות, אל המקום היותר גבוה, והמתים להחיות. זאת אומרת, אנחנו לא, בעם ישראל, אנחנו לא רוצים רק עולם אמת של נשמה. יש עולם יותר גדול, שהנשמה נמצאת בתוך הגוף, וזה גדול לא פחות ממה שהיא מסתלקת מהגוף. אני אסביר לכם. הרב קוק מסביר, יש לנו תפילה שאנחנו אומרים, אלוהי נשמה, אתם אולי מכירות את זה? נשמה שנתת בי תאורה היא, ואז אנחנו אומרים, ואתה עתיד לתלה ממני. אנחנו יודעים שיבוא היום שאתה תיקח את הנשמה שלנו. אז הרב קוק שמה מסביר, למה באמת צריך לקחת לנו את הנשמה? למה אנחנו לא יכולים לחיות לנצח? אז הוא אומר שהנשמה היא אינסופית, היא טהורה, היא גדולה, היא באמת קרוצה מחומר עליון. אנחנו יכולים להסביר מה זה הגוף שלנו. אנחנו גם יכולים לתאר אותו, להגיד שהוא שוקל ככה, גובה כזה, מצב בריאותי, צבע עיניים, צבע שיער. אנחנו יכולים, יש לנו אמצעים להגדיר את הגוף. את הנשמה, מה נגיד על הנשמה? הדבר הכי אמיתי שאנחנו יכולים להגיד על הנשמה, כוח החיים, כוח חיים כללי. למה אנחנו לא יכולים להגדיר את הנשמה? כי באמת הנשמה היא לא על פי ההגדרות של העולם הזה. אז, והגוף שלנו הוא קרוץ מחומר, הוא מאוד מוגבל, הוא מאוד מצומצם, מושגים מאוד מאוד חומריים. אז הקדוש ברוך הוא שתל את הנשמה שלנו בתוך גוף. ואז יש כל הזמן מתח. למי אנחנו נקשיב? לנשמה או לגוף? הגוף מושך אותנו למטה, הנשמה מושכת אותנו למעלה, וכל החיים של האדם מלווים במתח, וזה קשה לנשמה, קשה לנשמה להיות בתוך גוף, כי הגוף מצר עליה. אז הקדוש ברוך הוא מרחם על הנשמה, הוא אומר, כמה אני יכול לשים אותה בכלי כל כך צר שחונק אותה? אז אחרי תקופה מסוימת אני מחזיר אותה לפרוח בעולם האינסופי של הנשמות, שם היא רוצה. אבל היהדות לא רוצה עולם של נשמות. היהדות רוצה גוף מתוקן, מעודן, שהנשמה לא תרגיש בו מחנק, אלא שהגוף לא ימשוך אותנו למטה, שהוא יהיה גוף עדין, אצילי, שהוא יהיה מקום רחב וטוב ומתאים לנשמה, וזה יהיה לעתיד לבוא בתחיית המתים. אז אנחנו אומרים, ובילה המוות לנצח. לא יהיה יותר מוות. מוות זה רק מציאות זמנית, שהיא באה בעקבות החטא של אדם הראשון. אבל אנחנו לא רוצים את זה. זה בדיעבד גמור שצריך להפריד את הנשמה מהגוף, ושהגוף חונק את הנשמה. זה ממש ממש בדיעבד. זה לא האידיאל שלנו, זאת לא השאיפה שלנו. השאיפה שלנו חיים של נצח. אתם יודעות, על משה רבנו כתוב, בגיל 120, זה כתוב בתורה, בגיל 120, לא נס לחו. ולא קהתה עינו. מה הכוונה? הוא לא הזדקן. הוא לא, הראייה שלו לא נחלשה. לא קהתה, ולא נס לחו. זאת אומרת, בגיל 120 הוא היה חיוני כמו בחור בן 18. הוא ניהל מלחמה עם אור מלך הבשן. לא חלו עליו הכללים הטבעיים של הזקנה. למה? כי משה רבנו בחייו, הוא הצליח להרים את הגוף שלו למקום שהוא לא מושך למטה. אתם מבינות? ואז הנשמה מעצבת טוטלית את הגוף. זה גוף שיכול לחיות לעד. אז למה משה רבנו לא חי לעד? כי זה לא היה טוב לנו, לעם ישראל. היה, מה?
הוא גם חטא.
נכון, אבל הוא חטא לא בגללו. זה חולשה של בני ישראל שהשתקפה בו. זה דבר שצריך ללמוד. אבל הקדוש ברוך הוא היה צריך להעלים לנו את משה כדי שאנחנו נתפתח טוב. כי אם משה רבנו היה נשאר, כל זמן היינו מסתכלים עליו והיינו חושבים שאנחנו אפס לעומתו ולא היינו זזים קדימה. אז הקדוש ברוך הוא לקח לנו את משה. כדי שעכשיו, אחרי שראינו מה זה משה, לאן אנחנו שואפים, אז עכשיו הקדוש ברוך הוא לוקח לנו את זה ואומר, עכשיו אתם תעשו את העבודה. אבל באמת האידיאל שלנו זה תחיית המתים, שהקדוש ברוך הוא לא יצטרך יותר לקחת את הנשמה שלנו לעולם האמת, אלא שפה, פה בעולם הזה יהיה עולם האמת. אתם מבינות? זה שאתם מבינות זה ממש פלא בעיניי, כי זה דברים מאוד מאוד עמוקים. כן. גן עדן זה עולם הנשמות. זה עולם הנשמות. את יודעת שיהודי בתפילה, הוא מזכיר כל יום את העולם הזה של המלאכים. אנחנו אומרים בבוקר ששם בעולם העליון כולם מקבלים עליהם עול מלכות שמיים ונותנים רשות זה לזה. למה אנחנו מדברים על העולם העליון? כי אנחנו צריכים להפוך את העולם הזה לעולם עליון. עכשיו, מה יש שם בעולם העליון? שם כתוב שכולם מקבלים עליהם עול מלכות שמיים. זאת אומרת, בעולם האמת, האמת ברורה לכולם. לא צריך להתווכח על זה. אין שאלות, זה ברור, האמת ברורה. אז לכן שם כולם דתיים. כולם מקבלים עליהם עול מלכות שמיים. אבל מה? כתוב גם, נותנים רשות זה לזה. מה זה נותנים רשות זה לזה? אז תמיד אני מסבירה את זה באמצעות משל. אתם שמעתם את זה ממני? אני לא זוכרת אם אמרתי את זה השנה. משל לפסנתרן בעל שם עולמי. אין על המוזיקות שלו. אין. כל העולם יודע שהוא הפסגה. יום אחד הוא קם בבוקר והוא מגלה שהעולם גילה כישרון חדש. יותר גבוה ממנו. מה הוא מרגיש? בסה. נכון? למה? תשמח? יש משהו? מוזיקה ברמה יותר גבוהה. העולם לא נעצר ברמה שלך. למה הוא מרגיש בסה? מה? כי מה שמעניין אותו זה לא לגמרי המוזיקה. זה האני. שבמוזיקה, בדיוק, זה האגו, זה הגוף, זה החומריות, זה הכבוד והתאווה, כן? אבל אם הוא היה חי בעולם האמת, אז הוא היה אומר, וואלה, איזה יופי, איזה יופי, שהעולם נפגש עם משהו יותר גבוה, העולם מתקדם, הוא לא נעצר בגובה שלי. זה כתוב על הארון, אתם יודעות? שאהרון היה אח של משה רבנו. והקדוש ברוך הוא רצה שמשה רבנו יניג את עם ישראל. ומשה אמר, רגע, אבל מה עם אהרון? אהרון הוא יותר גדול ממני. הוא היה מנהיג עד עכשיו. מה, אני אקח לו את זה? מה אמר לו הקדוש ברוך הוא? וראה ושמח בליבו. לא רק שלא לקחת לו, אלא הוא ישמח. שעכשיו יש מישהו יותר גדול ממנו שמסוגל להוביל את עם ישראל למקום יותר גבוה. זה מה שאנחנו אומרים בעולם המלאכים, נותנים רשות זה לזה. אתה יודע לשיר יותר טוב ממני? קח את הרמקול. אתה יודע יותר טוב? קח! למה? כי שמה כולם בעולם האמת, כולם אחוזים במטרה. במטרה. והמטרה היא להקדיש ליוצרם. זה המטרה, לעשות קידוש השם. אז מי שיכול לתרום לזה יותר, יותר טוב. ואז נותנים רשות זה לזה. רגע, איך כתוב שם? מקבלים כולם מקבלים עליהם עול מלכות שמיים זה מזה. כן, למה זה מזה? למה מקבלים עול מלכות שמיים זה מזה? יופי, כי בעולם העליון יודעים שאני לבד לא יכול. אני חייב את השני. כי כל הכוחות משלימים, כי מה שיש בי אין בך, מה שיש בך אין בי, וצריך דווקא את כולם ביחד, בלי שישאר אף אחד בחוץ. לכולם יש מקום, לכולם יש תפקיד, אז כולם מקבלים עליהם עול מלכות שמיים? זה מזה, מתוך יניקה של אחד מהשני, יש כבוד לכולם. ויש, נותנים רשות לכל אחד שיכול יותר ממני. ואז איזה חיים אלה? של נחת רוח. אין קנאה, אין שנאה, אין תחרות. כל התחרות נובעת מהראייה החלקית. אני, 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 אני. לא, יש עוד אני. האמת לא מופיעה רק דרכך. יש לנו מטרה גדולה, שעל המטרה הזאת אנחנו צריכים להסתער. זה עולם האמת, זה עולם הנשמות. אבל אנחנו רוצים שעולם האמת לא יישאר רק עולם של נשמות, אלא העולם הזה שלנו, עם כל מה שיש פה, עם כל התאוות וכל היצרים, כל זה יהיה מונהג על פי הנשמה. אתם יודעות שיש פסוק בישעיהו שכתוב שלעתיד לבוא יהיה רעב, אבל לא רעב ללחם. יהיה צמא, אבל לא צמא למים. כי אם נשמוע את דבר השם. זאת אומרת, אנחנו נבין שכל התאוות שיש לנו, הרעב והצמא, זה רק סימפטום לרעב וצמא הרבה יותר גבוה. רעב וצמא של הנשמה להתאחד עם מקורה. וככה זה יהיה לעתיד לבוא, ולכן לעתיד לבוא לא יהיה מוות. לא יצטרכו להפריד את הגוף מהנשמה. אומר הנביא, ובילה המוות לנצח. לא יהיה מוות, ומחה השם דמעה מעל כל פנים. בגאולה השלמה, לעתיד לבוא. כשהמשיח, כן, כשהמשיח יבוא בעזרת השם. מתי? זה כשאנחנו נצליח לעלות מעלה מעלה.
בואו השיח
מצוין. זה בדיוק מה שכתוב בנביא זכריה, והיה ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. זה בדיוק העניין הזה של האחדות בין גוף ונשמה, שזה יהיה לעתיד לבוא. אז בואו רק נסיים עכשיו את את הקטע הזה של הרב קוק, שהמוות הוא חזיון שווא, תומעתו, למה המוות זה התומעה הכי חמורה? כי זה השקר. תומעתו היא שקרו, מה שבני אדם קוראים מוות, הרי הוא רק תגבור את החיים ותעצומותם. אבל מתוך השקיעה התאומית בקטנות, מה זה הקטנות? שאנחנו רואים חלק, יש לנו ראייה קטנה, אשר יצר לב האדם השקיע אותו בה, כי אנחנו בתוך גוף שמגביל לנו את הראייה, הרי הוא מצייר את תגבור את החיים הזאת בצורה מדאיבה וחשוכה. שהוא קוראה מוות, אבל באמת מוות זה תגבורת של חיים. עכשיו תמשיכו, לי פשוט אין את זה פה, יש לי את זה פה, כן. אז עכשיו ממשיך הרב ואומר, למה הכהנים לא מתאמים למת? מתעלים הם הכהנים בקדושתם, מהקשבה שקרית זו, הם לא נכנעים לשקר הזה, שאי אפשר להימלט ממנה, כל זמן שהממשל הקוסבי כל כך שולט בעולם. איזה ממשל קוסבי שכל כך שולט בעולם? החומרני, נכון. כי אם בהעברת העיניים מהמחזה המביא את רשעי התא, אנחנו לא נכנסים לבית קברות, אנחנו לא הולכים להלוויות, אנחנו לא שם. כי זה לא באמת מציאות. בסדר? כי אם בהעברת העיניים מהמחזה המביא את רשמי ההתעה הללו אל הנפש, על כל נפשות מת לא יבוא, לנפש לא יתאמה בעמיו. אז עכשיו, איך הגענו לזה? שאברהם אבינו כשהוא רואה את גיא הצלמוות הזה, מה הוא עושה? הוא לוקח את הצוודר ומשיב רוח בבגרים. ובזה הוא מבטא את מעמד הנפש האמוני שלו, שהוא מאמין שהבגרים האלה עוד יקומו לו תחייה. לא עכשיו, זה ייקח זמן, אבל עם ישראל עוד יצא ממצרים ויהיה קידוש השם מאוד מאוד גדול, תהיה גאולה מאוד גדולה. ותוך כדי שהוא משיב את הרוח על הבגרים, הוא ממתין שהקדוש ברוך הוא יכרות איתו ברית. למה אתה חושב שזה מה שיגרום לקדוש ברוך הוא לכרות איתך ברית? כי ברית אמרנו שזה קשר של נצח, נכון? למה עד היום הקדוש ברוך הוא לא קראת ברית עם אברהם? כי עדיין העולם היה רחוק מהנצח. אבל עכשיו, כשאברהם אבינו מאמין בתחיית המתים, זאת אומרת שהוא כבר חי את הנצח. אז עכשיו לכרות איתו ברית זה הדבר הכי טבעי. הקדוש ברוך הוא רצה לכרות איתו ברית כבר קודם, אבל אי אפשר להנחית ברית. צריך שהמציאות תהיה מוכשרת, מתאימה לברית. אז עכשיו שאברהם אבינו משיב רוח בבגרים, זה אומר שהוא חי לנצח. הוא חי את הנצח, ולכן זה מה שעכשיו יגרום לקדוש ברוך הוא לכרות איתו ברית. בסדר? ואנחנו נלמד בשיעור הבא שכוח האמונה של אברהם אבינו פה הטביע את חותמו לדורות. אתם יודעות שעם ישראל היה 2000 שנה בגלות. ובגלות היינו כמו עם מת. אתם מכירות את חזון העצמות היבשות של יחזקאל? שהקדוש ברוך הוא מעמיד את יחזקאל על בקעה מלאה פגרים מיתים. הוא רואה עצמות יבשות. והקדוש ברוך הוא שואל את יחזקאל, נו מה אתה אומר? התחיינה העצמות האלה? כן, כן, כי זה גם פרק שתמיד קוראים אותו ביום העצמאות וכל מיני. בקיצור, כן, מה זה חזון העצמות היבשות?
קראנו את זה ביום העצמאות?
קוראים את זה בכל מיני טקסים. נכון. עכשיו, מה זה שעם ישראל קם לתחייה? הקדוש ברוך הוא אומר שאני פותח את קברותיכם עמי והבאתי אתכם אל ארץ ישראל. זה שעם ישראל הגיע לארץ ישראל וייסד פה מדינה, זה אומר שעם ישראל קם לתחייה. נגמר הפרק של העצמות היבשות. עכשיו קמנו לתחייה. אומרים חז"ל, בזכות מה? בזכות מי? בזכות האמונה של אברהם אבינו. בואו נראה רק את מקור 16 ובזה נסיים. אתם צריכות לנסוע. טוב, אז תראו לבד את מקור 16. בזכות אברהם אבינו אנחנו היום חוזרים לארץ ישראל ומקימים את מדינת ישראל. בזכות הראייה הרחוקה הזאת שלו. טוב, הצלחה. נהניתי מכם מאוד. איזה הקשבה.